אז אנחנו ממשיכים בתורה. אנחנו ממשיכים בפרק ט' דרכי תורה ונתיבותיה. בפסקה ה' אנחנו באמצע, וכרגלנו אנחנו נגענו, אנחנו ממשיכים את המנהג שלנו לקרוא מההתחלה על מנת לשמור על רצף, ומאיפה שאנחנו הגענו נמשיך. אומר הרב, כמו בכל הבריות שבעולם המוחשי, המתהוות על ידי הרכבות שונות, שיש מהן על ידי הרכבה טבעית ויש מהן על ידי הרכבה מלאכותית, כן בכל מושגי השכל ובכל הנמצאים הרוחניים שהם חזקים במציאות ממושגי המוחשיים, יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות. עד לכאן הגענו. ממשיך הרב ואומר, ויש לו לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה. אומר הרב שבכוח השכלי, הרוחני, יש כוח יצירה של התגברות של יצירה, וכשאדם נפגש עם העולם הרוחני, עם מושגי השכל, עם הנמצאים הרוחניים של הנמצאים הרוחניים, של מושגי העולם הרוחני, הוא צריך להיפגש איתם בצורה הנכונה שלהם, עם היכולת, עם ההכרה של הכלים הנכונים, של ההכנות הנכונות, של הצופן הנכון, של התודעה העמוקה, של הכוח שיש במושגי השכל הרוחניים שבתורה. ועל זה אומר אומר הרב, שמה יש לו לכוח היצירה להתמיד, להתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה. האדם יש לו, במה שהוא אדם, במה שהוא מדרגת האדם, יש לו כוח של יצירה. יש לו כוח של חידוש, של לצייר ולייצר ולחדש דברים בעולם. מכוח מה שהקדוש ברוך הוא נתן באדם כאדם, כמדרגת האדם. וודאי כשאנחנו מדברים על האיש הישראלי, על הכוח האלוקי שיש בטבע הישראלי, אצל האדם הישראלי, שיש בו כוח רוחני עליון, עמוק, גנוז ונסתר, שצריך וזכותו וחובתו להוציא אותו לפועל, לגלות אותו, לחשוף אותו, להביא אותו בצורה המיטבית, המקסימלית, היצירתית. לייצר כוח של יצירה, כוח של התגברות. היצירה זה כוח החידוש האינסופי שיש לאיש הישראלי. יש את זה, זה קיים אצלנו. כי האיש הישראלי בכוח החידוש שלו, בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו לחדש, לייצר, ליצור, הוא צריך לכוון את זה, להרבות את זה, מין פריה ורבייה, להפרות ולהרבות. כן, יש בימים נוראים אצל הספרדים, כן, אנחנו אומרים בסוף אחרי החזרת הש"ס, כן, פריה ורבייה, ברכות וכל זה, פריה ורבייה בתורה, לא פריה ורבייה, פריה ורבייה בתורה, כוח של הפריה והרבייה, של חיים ומציאות לטובה. וזה המכוון של האדם הישראלי שבא להיפגש עם התורה ומחפש וסולל לעצמו את מסילת הדרך והנתיבה אל התורה. זה מה שצריך להיות ביסוד הנחת העבודה, שמי אני, מה אני ומה יש בי ולמה אני צריך לשאוף. אומר הרב, להרבות חיים ומציאות לטובה, כי זה הדגש, זה העיקר, להרבות חיים ומציאות לטובה. בכוח, במה, איך אתה משתמש בכוח החידוש שלך? למה? מה אתה עושה עם כוח החידוש שלך? כי הכוח של הרכבות הטבעיות והרכבות השכליות, המיצוי שלהם, הביטוי הכי חזק שלהם, זה בכוח החידוש שבתורה, שבו, ששם אדם יכול למזג בכוח היצירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אם אנחנו משתמשים בו נכון, אם אנחנו מתייחסים אליו, ניגשים אליו בכלים הנכונים וביחס הנכון, כפי שהרב עוד משפט יחדד לנו את, למה אני מתכוון כשהרב אומר את זה. אומר, אני אסביר לכם למה אני מתכוון. דע לך שכוח, כל הכוח הזה שלמדנו עליו, המושגי השכל שבהם גם יש הרכבות צריך להיות וטבעיות, בעולם המוחשי זה הרכבות טבעיות ומלאכותיות. כשאתה מתעלה למדרגת מושגי השכל, זה הרכבות שכליות וטבעיות. זה שונה. כי כוח השכל, כוח החידוש, כוח היצירה, הוא הכוח המרכזי החזק במפגש שלנו עם התורה. זה מה שנדרש, אבל לטובה. לטובה, מסביר הרב במשפט הבא, ועל כן משובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה. דגש, מה זה להשתמש בכוח החידוש, היצירה, ולהגביר אותו, ולהעצים אותו, עד שאדם הופך להיות כמו שאמרו חז"ל בפרקי אבות פרק ו' משנה א', הופך להיות כמעיין המתגבר. לא סתם מעיין שהוא מתגבר, שאין לו שום חלישות ו צמצום, אלא התגברות שפע בלתי נדלה מהמקור, כשהוא עושה את זה לטובה. ומה זה לעשות את זה לטובה? זה המשפט הבא, כשמשובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה. אז קודם כל נסביר, כאן הרב בא ומתרגם לנו מה זה כוח היצירה. כוח היצירה, הוא כותב לנו, אנחנו הסברנו את זה, אבל כאן הוא כותב, זה החידוש המחדש. המחדש זה אדם הישראלי שהוא יש לו, והוא צריך להבין וצריך לגשת אל לימוד התורה מתוך מה שהוא בא לחדש, להעמיק מתוך בירור והעמקה והקפה ודבקות במשימה וקשר לתורה, הוא בא לחדש. אבל כדרכה של תורה, כדרכה של תורה זהו מונח, כך היא דרכה של תורה. כמו שפרקי אבות, חז"ל אומרים לנו בפרקי אבות, בפרק עניין תורה, פרק ו', כך היא דרכה של תורה. יש דרך לתורה, דרכי תורה. תורה לא ניגשים אליה כמו שאתה ניגש לכל העניינים המוחשיים, הטבעיים, הפיזיקליים, המדעיים בעולם. יש דרך, ודרכה של תורה, מושג הזה, זה מושג שמקביל למושג יראת שמיים. כוח היצירה והחידוש הוא יכול לבוא לידי ביטוי במילואו ושלמותו כשהוא מופיע מתוך יראת שמיים, מתוך הדרכים והאופנים המתאימים לחידוש, לזה שיהיה לך כוח של חידוש, ויהיה אצלך כוח החידוש הזה מתגבר. זה כשאתה ניגש אל לימוד התורה, כפי שאומרת הגמרא במסכת נדרים, דף סמך ב' עמוד א', עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם, לא על מנת שיקראוני חכם ולא רבי ולא כלום, ולא שאני ארוויח מזה משהו. ואומר הראש במקום, ולא על מנת לקנטר את השני או את תלמידי החכמים או אולי, לא, זו היא לא דרכה של תורה, זה הפוך מהיראת שמיים. זה כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לך, כוח מדעי רוחני שאתה שוכח, אתה מתעלם, אתה מסיח את הדעת שלך, את האמת שלך, מהאמת הגדולה, שהיא האמת האלוקית, שהיא האמת המוסרית. עליך לדעת שכוח החידוש הוא תלוי ובעיקר, בלב של כוח החידוש, שזה העניין המוסרי, שזה הבניין המוסרי. בלי הבניין המוסרי והמידותי, אתה יכול להשתמש בכוח המדע שלך, המדעי שלך, האלוקי שלך, לקנטר, להתגאות, להשפיל ולהרוס. במילים אחרות, לבנות לעצמך במה, לעשות עצמך אלוה. זה מאוד מאוד חשוב. הרב מדבר על זה במקומות אחרים, ובמיוחד גם באורות התשובה, כשהוא מדבר על כוח המדע, כוח המדע בעולם של החוכמה. כשהוא פוגש את האידיאל, אז כוח המדע היצירתי הוא מביא ברכה לאדם, לעולם, לאנושות, להוויה, ברכה גדולה הוא מביא. וכשהאדם משתמש בכוח המדעי שלו, כשהוא נטול מוסר, חותך ומעלים את העניין האידיאלי והמוסרי, האדם יכול להגיע לקטסטרופות הכי גדולות, יכול לפתח ולעשות דברים הכי נוראים לאדם, לאנושות, למין האנושי, לעולם. עד שהוא יכול להשתמש בגניום לעשות מה שהוא רוצה. נגד הבורא ונגד הבריאה ונגד כל דבר. נגד צלם אלוקים והטבע של האדם. אותו דבר. וקל וחומר כשאתה בא להשתמש בכתרה של תורה. ואני לא רוצה להאריך בזה, כי על זה ראשית הסוגיה בדף בנדרים, מה שאמרתי לכם, סמך בית עמוד א', שהיה שם רבי טרפון, היה שם, לא רוצה לדבר על זה, אבל הוא חשש שהוא ישתמש בכתרה של תורה. איזה רגישות, איזה גדלות של התנאים הקדושים. ושם הולכת ומתבררת סוגיית להשתמש בכתרה של תורה. אתה משתמש בכתר, בכוח של המלכות, בעצם המלכות שהיא באה לידי ביטוי בכתר, כתר ייתנו לך, ואתה שם אותו על ראשך. כלומר, אתה רוצה, לוקח את הכבוד, את מלך הכבוד ואת כתר ואת התורה, ואתה משתמש בה לצרכים שלך. להתגאות, לקנטר, להישגים שלך, לעניינים שלך, לאינטרסים שלך. זה לא לטובה. זה הפוך ממה שהרב אומר. מחנך אותנו, מלמד אותנו, מעמיק לנו, ויש לו לכוח היצירה להתמיד. מה זה כוח היצירה? כוח יצירה זה כוח שאתה יוצר כן? יוצר יצירה אלוקית, יודקה מכוונת לאלוקות. זה כוח טבעי לאיש הישראלי. כן? בדרום קוריאה לומדים תלמוד בבלי. כן? הם מבינים. הם אומרים, העם הזה הוא עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. מה עושה אותם להיות כאלו? אנחנו יושבים פה ואתם לא יודעים, ואנחנו לא יודעים מה העמים, כמה שהם בתוך תוכם, הם מנסים לחכות אתנו. אם היינו יודעים, היינו כל הזמן יושבים, וכולם יושבים ולמדים תורה. מה זה? מה זה המוח הישראלי? את הצופן הזה, הם לא צריכים לפצח. כי זה לא משהו מוחשי. זה לא משהו אמפירי. זה לא משהו שהוא מדיד. ישבו בנובריה, אני לא רוצה עכשיו לזה, חבל לזה. מוחות שהשקיעו כל השונאי ישראל בשביל להבין מה הכוח שמדינת ישראל שורדת. שורדת, כן? מה מחזיק אותה? בכל ההיסטוריה הזו, והקימו מדינה, והמדינה הזו עוצמתית, הם עשו את כל הניתוחים, הסביר לי מישהו, והביאו את כל המוחות הטובים, והשקיעו מיליארדים, בכל עמים, בכל ה... לקחו כמה מדינות, הם הצליחו לפצח, בכוח מדעי, בשכל מדעי, בניתוחים, הם הצליחו. רק מדינה אחת הם לא הצליחו, מדינת ישראל. כי זה לפי כל הסטטיסטיקות והכוח ההגיוני והניתוחים והמדעיים היותר עמוקים, מדינת ישראל לא צריכה להיות קיימת. הם לא יודעים מה לאכול כבר. ומדינת ישראל היא מעצמה שמינית בעולם. מדינת ישראל, מדינונת. באוקראינה, בקייב, יש 4 מיליון. 4 מיליון אנשים, רק בקייב. קחו, שבו בנפשכם. להבין מהו הכוח הישראלי, מה זה הטבע הישראלי, מה זה כוח היצירה והחידוש, כשהוא מתאים לישראליות שלנו, שהוא מכוון לישראליות שלנו, שהוא מכוון לטבע הישראלי האותנטי שלנו. כך זה דרכה של תורה. בישרות ובמוסר ובענווה אומר הרב, את זה חשוב, אם אני ממליץ, וזה חשוב מאוד ללמוד את האיגרת הזו, איגרת תף שין מם וו, נדמה לי, כן, באיגרות גימל. כששאלו את הרב מהו כוח היצירה הישראלי, אז הרב מדבר על היחס שם בין הענווה לכוח החידוש. כוח החידוש, היצירה, היא גרת חשובה ביותר. היא לא תוצר של IQ. אלא היא תוצר של יכולת והכנה ועבודה על מידת הענווה. ככל שאדם ענב, אמיתי, לא עושה את עצמו ענב, כן? ענב אמיתי, בעל הענבה, הוא יותר מחדש, הוא יותר, יש לו תעשיית הנשמיה לכוון ולחדש וליצור הרכבות עליונות. בתורה ולהביא ברכה לטובה, כמו שהרב אמר פה. על כן אומר הרב, אני חוזר על זה, ויש לו לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ. למה הוא יכול להגיע, כוח היצירה? עד אין קץ. אין גבול. למדע יש גבול. היה פעם פרופסור, אני לא יודע אם הוא חי, פרופסור חשוב מאוד באוניברסיטת תל אביב, פרופסור לפיזיקה, לפילוסופיה של הפיזיקה. הוא כתב ספר מהפכה המתמדת, ושם הוא כותב, למה ספר המהפכה המתמדת? כי כוח המדע הוא אף פעם לא עומד במקום אחד, אלא הוא תמיד מתחדש, אבל הוא תמיד פורח את התיאוריה הקודמת ובא מביא תיאוריה חדשה. הוא פורח את התיאוריה. כוח החידוש הישראלי הוא מתחדש עד אין קץ, אבל הוא תמיד בנוי על המדרגות הקודמות. הוא לא יכול להיות כוח עליון אם כל המדרגות הקודמות הן מנותקות מה... אין ניתוק. יש המשכה. זה הכוח הישראלי שבא מכוח הענבה. ככל שאדם ענב יותר, כוח החידוש שבו הוא יהיה יותר עמוק, יותר גדול, יותר ברכה יביא. ועל כן משובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה בכל אופניה, בכל האופנים, בכל המדרגות, ובלבד שיהיה על פי דרך השם, אמרנו דרך השם זה יראת השם, המתאים עם יושר השכל והמוסר הטוב, זה מה שדיברנו. מוסר בלי שכל זה דבר לא שלם. שכל בלי מוסר הוא הרסני. לא זה דבר טוב. למה השכל יכול להביא אם אין לו אמות מידה? אם אין לו אופק אידיאלי? אם אין לו אידיאל? אם אין לו ערך? השכל הזה יכול להביא להרס כל חלקה טובה. את האדם עצמו יכול להפוך אותו. ההפך כזה, הוא לא גרוע, אבל הוא לא שלם. כי יש לך מוסר. יותר מזה, אני אגיד, אני אבליט את זה, נסיים פה. רבי עקיבא, בתחילת דרכו, זה כמה גמרות, אני לא רוצה, בכתובות, סמך ב' ובשבת, קוף דלת, נהי, כשהוא בתחילת דרכו, הוא לא ידע כלום, היה רואה צאן. אבל אומרת הגמרא בנדרים ובנדרים נון עמוד ב' ובכתובות, הוא היה צנוע ומעלה. הוא היה רואה צאן.
צנוע ומה?
צנוע ומעלה, צנוע ובעל מידות מעולות. אתם יודעים שהגמרא אומרת בדף ה עמוד ב' במסכת בבא מציעא שהרועים הם פסולים לעדות?
פסולים לעדות?
כן, לא רוצה להיכנס לזה, למה אני אומר את זה? אני רוצה רק להביא את זה בשביל בקונוטציה הזו של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רועה צאן! הוא היה רועה צאן! אדם פשוט! וראינו! ראינו מה אבא של רחל עשה! זה לא מתאים! זה לא בסקאלה ולא ב... כן! והיא זיהתה את המוסריות שיש בו, את המידות שיש בו. אמרה לעצמה, האדם הזה יש בו כוח עצום, עצום לעם ישראל. טובה גדולה לעם ישראל לא יכול להביא, כי הוא צנוע ומעלי, יש לו יושר, יש לו מוסר, יש לו מידות. אבל כשאדם יש לו שכל, בלי מוסר ומידות, איזה השחתה הוא יכול להביא לעולם? איזה נזק הוא יכול להביא לתינוק בן ארבע, בן שלוש? איזה שיבוש, איזה מפלצתיות, איזה קריקטורות, מה יכול להכניס לנפש האדם? וכולי. במבינים יבינים. שלום, שלום.